ויהי בנסוע הארון. עשה לו סימניות מלפניו ומלאחריו לומר שאין זה מקומו. זאת אומרת, הפרשה הזאת נכתבה שלא במקומה. לא הייתה צריכה להיכתב כאן. ולמה נכתב כאן? כדי להפסיק בין פורענות לפורענות. הוא מביא את זה מגמרא בשבת, בפרק כל כתבי הקודש. שם כתוב, וזאת דעה אחת. דעה שנייה, זאת דעת רבי. ויהי בנסוע אהרון ויאמר משה, פרשה זו עשה לך קדוש ברוך הוא סימניות מלמעלה ולמטה. מלמעלה ולמטה זה הכוונה מתחילת הפרשה, הנונים ההפוכים. לומר שאין זה מקומה. רבי אומר לא מן השם הוא זה. לא מן השם הוא זה הכוונה, לא זה הטעם. לא זה השם של טעמי הסימניות. דמקומה הוא בפרשה זו בתחילת מסע שנסעו מהר סיני האל. זה כן מקומה של הפרשה. כאן היא צריכה להיות. אלא בכל זאת, למה עשה לה סימן, סימניות מכאן ומכאן? מפני שספר חשוב הוא בפני עצמו. הספר הזה נחשב לספר בפני עצמו, חומש שלם. שני הפסוקים האלה נחשבים לחומש בפני עצמו. ממילא, אם זה נחשב חומש בפני עצמו, אז כל החלק הראשון של במדבר נחשב לחומש בפני עצמו ממילא, וכל החלק השני של במדבר אחרי שני הפסוקים האלה גם הוא, היינו ספר במדבר הוא פי כפול שלוש, זה שלושה ספרים. כתוב כאן בגמרא, כמן אז להד אמר רב שמואל בר נחמני, אמר רב יונתן, חצבה עמודיה שבעה. אלו שבעה ספרי תורה, כמן כרבי. ושבעה ספרי תורה, לא חמישה, שבעה ספרי תורה. כמן כרבי. אליבא דרבי, הפרשה הזאת נכתבה במקומה, והסימניות הן משום שזאת פרשה בפני עצמה, והיא ספר בפני עצמו. ספר בפני עצמו, זאת אומרת, זה עושה את ספר במדבר לשלושה ספרים, וממילא, יש לנו את שלושת הספרים של במדבר, ועוד ארבעה חומשים, נוספים יחד לשבעה ספרי תורה. שבעה ספרים יש. חצבה עמודיה שבעה. כך כתוב כאן. אלה דברים סתומים, אלה דברי תימא, מה שאני הייתי רוצה להבין, לדעת, לנסות. מה יש כאן? מה מיוחד בשני הפסוקים האלה? שעושה אותם לספר שלם בפני עצמו. ספר שלם בפני עצמו. כל הספרים כולם מדברים על עניין מסוים, עניין שלם, עניין שמתחיל ונגמר. עניין שלם. ספר בראשית נחשב ספר האבות, כלשון הרמב"ן. ספר שמות הוא ספר של הגלות והגאולה של הבנים. ספר ויקרא הוא ספר העבודה, עבודת בית המקדש. ספר במדבר זה הספר של מסעות ישראל במדבר, מהלך שלם של כלל ישראל. זה ספר. משנה תורה זה משנה תורה. חוזר על הכל עוד פעם. מה יש בשני הפסוקים האלה, מה יש בהם שיעשה אותם? לספר בפני עצמו, ספר שלם. עד כדי כך שזה מעלה את מספר הספרים לשבעה. לא מובן. אז ככה, ננסה קצת לפי ערכנו להבין בדברים האלה. כל לב, אנחנו התרגלנו כל כך לקרוא בתורה, אנחנו קוראים בתורה מינקות וממשיכים בבגרות, מגיעים עד זקנה ושיבה, קוראים כמעט באותו אופן, חוזרים עוד פעם ועוד פעם. המשמעות, מה העניין של להוליך את כלל ישראל במדבר 40 שנה? מה העניין בזה? להוליך אותם במדבר 40 שנה עם 42, כמו שכתוב, מבית מסעות. אלה מסעי בני ישראל. מבית מסעות. 42 מסעות. וכל פעם ויסעו ויחנו, ויש חניות גדולות יותר, יש חניות קטנות יותר, בכל אופן. משך זמן של 40 שנה להסתובב במדבר ממקום למקום. במילים אחרות, משום מקום לשום מקום, משום מקום לשום מקום, ולעוד שום מקום, ולעוד שום מקום. מה זה? מה זה? מה העניין בזה? מה זה נותן? מה זה נותן? מה הטעם? איך צריך להבין דבר כזה? ידוע, הגמרא אומרת, שיט אלפי שנים כאי אלמה, העולם מלכתחילה נברא כדי להיות בקיום המסוים הזה כמו שהוא נראה, להיות 6,000 שנה. אלף השביעי זה משהו מעין שבת, הכל שובט, הכל נראה אחרת, ככה זה. העולם כמו שהוא נראה, זה העולם של ששת ימי המעשה, שכל יום הוא, כמו שכתוב ברמב"ן בתחילת בראשית, ידוע. אלף שנים בעיניך, כי יום אתמול כי יעבור. שיט אלפי שנים שהעולם עומד, משום שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ. הקדוש ברוך הוא ברא 6 ימים. ששת הימים האלה מתפרסים כל יום לאלף שנה. הגמרא מחלקת, כן. כך זה גם במציאות. הגמרא מחלקת את אותם 6,000 שנה, אז הגמרא מחלקת אותם, כביכול בורא העולם חילק אותם לשלוש. יש 3 שלישים. השליש הראשון, 2,000 תוהו, 2,000 שבאים אחריהם, 2,000 תורה, 2,000 האחרונים, היינו האלף החמישי והאלף השישי, ימות המשיח. שני האלפים הראשונים מקבילים לשני הימים הראשונים של מעשה בראשית, שהעולם כולו היה מים. עוד לא נראתה יבשה, המים לא מקבלים צורה, המים בעצם עניינם הם תוהו. תוהו, תוהו זה נקרא, כמו שהרמב"ן מבאר, הרמב"ן הרי מגלה לנו, תוהו זה נקרא דבר חסר צורה, זה נקרא תוהו. תוהו זה כשאדם רואה אותו, הוא לא יכול להגדיר אותו. אדם רואה אותו, הדבר הזה הוא לא מוגדר, לא מוסבר, לא מובן. הוא חסר צורה. אני לא יכול להגיד עליו שום דבר מסוים. זה, זה לא זה, וגם לא זה, וגם לא זה. דבר חסר צורה. המים הם הדבר שהוא היותר חסר צורה בעולם. המים לא מקבלים שום צורה, שום עיצוב. אי אפשר ממים, אי אפשר לעשות שום דבר. המים תמיד, כן, הם תמיד ניגרים, נוזלים, כן, מתפשטים עד המקום שהם יכולים. זהו, מים. זה דבר חסר צורה. חסר צורה זה הכוונה, זה לא מקבל צורה, ומים רבים גם משחיתים כל צורה. כל דבר שנמצא זמן רב במים, אז צורתו נשחטת. התורה באה לתת צורה על הדברים, לתת, לעצב את פני הדברים, לתת להם צורה. צורת הדברים נקבעת, כן, זאת התורה. התורה התחילה בעולם בשנת 2000 לבריאה, שהיא הייתה השנה שבה אברהם אבינו נהיה בן 52 שנה. ואז, כמו שכתוב בחז"ל, כמו שכתוב בגמרא, ברש"י, במסכת עבודה זרה, כתוב, אז אברהם אבינו התחיל להתעסק ב... לפרסם את הנפש אשר עשו בחרן, כמו שכתוב בתרגום, הנפש אשר עשו בחרן דשעבידו לאורייתא. אברהם אבינו חייב, הביא את את כל בני האדם שהוא השתדל לבוא איתם במגע. הוא הלך ממקום למקום, פרסם את מה שעלה לו, הדבר, המסקנות שהוא הגיע אליהם אחרי עיון עמוק מאוד. התחיל לשוטט מגיל 3, הוא התחיל לשוטט, לחקור, לדרוש, לחפש, עד שהוא מצא והגיע למסקנה שאי אפשר לעולם בלי מנהיג. זה לא ייתכן, לא ייתכן. כשהוא הגיע למסקנה הזאת ברמת ודאות, אי אפשר, היינו, זה לא ייתכן, אז כתוב, אומרים חז"ל, אז הציץ עליו בעל הבירה ואמר לו, כן, אני הוא בעל הבירה. אז כביכול הוא התחבר חיבור ישיר לאותו מנהיג הבירה. זה אברהם. הוא זה שהתחיל תורה בעולם. שבע דורות אחר כך ניתנה התורה לזרעו של אברהם. אבל אברהם עצמו גילה את התורה לבד, הוא לעצמו גילה את התורה לבד, גילה ולימד את כל מי שהיה מוכן לכך, הסתובב ו... גילה את התורה בעולם. אז התחילו 2,000 תורה, והעולם קיבל צורה. התורה היא זאת שמעצבת, נותנת צורה לכל דבר ודבר. כל דבר ודבר מעוצב, מקבל את צורתו. כיוון שאנחנו הרי מברכים כך, ואנחנו מאמינים באמונה שלמה שכך היא צורת הדברים, הכל נהיה בדברו, הכל נהיה בדברו. דברו של בורא העולם זה תורה, הכל נהיה בדברו, וכל דבר ודבר שבעולם הוא כביכול דברו של בורא העולם. זאת צורתו של כל דבר ודבר. הצורה האמיתית שלו היא מה שהוא מגלה, מה שאני לומד ממנו, מה שאני מבין ממנו, מה שהוא מגלה לכל מי שמתבונן בו, מה שהוא מלמד. כיוון שהכל נהיה בדברו, אז אם אנחנו נצרף ביחד את כל הדברים שבעולם, כל הדברים שבעולם זה כל דברו יתברך. כל מה שהוא דיבר, זאת התורה. אברהם אבינו היה הראשון שעמד על זה. אברהם אבינו היה הראשון שלמד ולימד את זה, גילה את זה בעולם. אחר כך, כעבור 7 דורות, כביכול בורא העולם הוריד, גילה את כל התורה כולה לכל זרעו של אברהם. המדבריות בעולם, כביכול בפסוק כתוב, כמו שידוע, לא תוהו ברע, לשבת יצר. כביכול בורא העולם לא התכוון בבריאת העולם, הוא לא התכוון לתוהו. דברים חסרי צורה הם כביכול מחוץ למציאות. הדברים האלה הם, צריך לעזוב אותם, צריך להפנות להם עורף, להתרחק מהם, להשתדל, כן, להוציא מהם את צורתם, להבין. אבל ישנם חלקים, העולם מורכב מחלקים אחרי שהעולם נברא, ואחרי שהתורה התפשטה והיא נמצאת בעולם. יש בעולם חלקים גדולים מאוד שהם תוהו. בפסוק כתוב, ימצאהו בארץ מדבר ובתוהו יליל ישימון. המדבר בעולם הוא מקום שומם. פירוש המילה מדבר, שורש המילה זה כשם שיש כמה שורשים כאלה בלשון הקודש, עיקר ולעקר. לעקר זה נקרא להוציא את הדבר מעיקרו. לעקר זה נקרא לקחת ממנו את העיקר. שורש ולשרש. מדבר זה נקרא מקום שנלקח ממנו הדיבור. כמו שאמרנו, הדיבור הוא צורת הדברים. זה הדבר שבדבר. הדבר שבדבר זה מה הדבר אומר, מה הדבר מגלה, מה הדבר מלמד. מדבר, מדבר זה נקרא, מהמקום הזה נלקח הדיבור. זה מקום שומן, זה מקום שהוא מקום שממה, הוא נקרא תוהו, יליל ישימון. היללה תמיד נמצאת במקום שיש היעדר. כשהדברים אינם, הדברים מנועים, הדברים נעדרים, על זה, על זה בא היללה. היללה תמיד, הלילה. גם הוא, חז"ל אומרים, כמה אופנים, כמה מקומות. הלילה זה זמן בכי, זמן יללה. בכה תבכה בלילה. כך הוא טבע הדברים. כל מי ששומע קול בכי בלילה, כל מי ששומע בכי בלילה, מצטרף אליו, בוכה יחד איתו. הלילה באופן בסיסי זה היעדר. זה כתוב בראשונים, פירוש המילה חושך. חושך זה לשון מניעה, מנוע. כמו לא חסכת בסין, לא חסכת את בנך, את יחידך ממני. חסכת פירושו מנעת. לא חסכת זה נקרא, ולא מנעת. אנחנו לומדים מזה שהחושך פירושו הדברים מנועים מאיתנו. כן, הם מנועים מאיתנו, אין לנו אותם. זה עניינו של חושך. חושך זה נקרא, המציאות כאילו נלקחה מאיתנו. היא נמנעת מאיתנו. אין לנו חיבור איתה. היא כמו נעדרת, היא לא נמצאת. עבורנו היא לא נמצאת. אנחנו. בלילה, כל אחד ואחד, בכל מקום שהוא נמצא. כל אדם, בכל מקום שהוא נמצא, הוא יכול להיות ברשות הרבים. אבל כשהוא בלילה, אני מדבר על לילה, כמו שהרמב״ם קורא לו, לילה חזק החושך. לילה חשוך באמת, מי שלא התנסה בזה לא יודע מה זה. לילה חשוך באמת, אז בן אדם לא רואה בתוך דלת אמותיו. כבר קרה לי כמה פעמים בחיים בפועל. היו זמנים ש... וגם במקומות רחוקים קצת, מקומות חשוכים באמת, אין שום אור, רק אור הכוכבים, שהוא לא מאיר. הכוכבים אינם מאורות. השמש והירח הם נקראים מאורות. הכוכבים אינם מאורות. אף על פי שכתוב הללו כל כוכבי אור. מאור זה מה שמאיר לאחרים. הכוכב לא מאיר לאחרים. הוא מספיק, יש בו מספיק אור כדי שאנחנו נראה אותו. אבל על ידו אנחנו לא יכולים לראות שום דבר נוסף. וזה חושך, חושך, לא רואים כלום. ואדם נמצא לבד, לבד לגמרי. בלילה. לילה הוא זמן היעדר, לכן זה זמן יללה. יללה, לילה. המדבר הוא תוהו יליל ישימון. תוהו יליל ישימון. אלה שלושה דברים שהם כמעט שמות נרדפים. תוהו. אחד, יליל. זה נקרא דבר שהוא מנוע מכל. ישימון, שממה גמורה. הכל שומם. שומם. אלה כל חלקי התוהו שנמצאים בעולם. אלה הם המדבריות. המדבריות בעולם הם אלו שבהם כביכול בורא העולם שייר, השאיר אותם כמו מחוץ למציאות. כביכול, הכוונה לא הייתה לתוהו. הכוונה הייתה לשבט. שבט זה נקרא מקום יישוב, מקום שבני אדם מיישבים אותו או נמצאים בו, מקום שבני אדם יכולים לחיות. המדבר הוא מקום התוהו, וכל המדבריות שישנם בעולם אלה הם מקומות כמו שכתוב בחז"ל, הרבה המדבריות. ישנם בני אדם שהם בעצם טבעם הם אנשי מדבר. אנשי מדבר הם אנשי תוהו. אלה הם אותם בני אדם שכתוב עליהם, הגמרא אומרת עליהם שהקדוש ברוך הוא מתחרט עליהם שבראה. הוא מתחרט עליהם שבראם, משום שהם לא צירפו את עצמם לשום צורה. הם נשארו אותו דבר. הם נשארו תוהו. אלה שנשארו תוהו. אז זה, הנביא אומר את זה בשם השם. לא תוהו בראה, כביכול. בורא העולם לא רוצה, לא חפץ בתוהו. בורא העולם לא ברא, הוא לא התכוון לברוא תוהו. תוהו. בורא העולם התכוון. וזה התפקיד שלנו, לשם כך אנחנו נבראים. אנחנו נבראנו כדי לתת לכל הדברים צורה. נבראנו כדי לתת לכל הדברים את הצורה האמיתית שלהם. אבל ישנם אנשי מדבר. פרא לימוד מדבר, כמו שכתוב בנביא. אדם שהוא תולדה של המדבר. מי שמכיר קצת, המדבריות שבארץ ישראל הם יחסית למדבריות בעולם, אלה מדבריות מיניאטוריות. דבר שאפשר לעבור את זה ביעף. אבל הן מדבריות. זה נקרא מדבר. זה נקרא מדבר. ארץ ישראל יש בה הכל. יש בה הכל. יש בה עמקים עמוקים מאוד, יש בה הרים גבוהים מאוד, ויש בה מדבריות, ויש בה ימים, ויש בה... כל מה שיש נמצא בריכוז בארץ ישראל. אבל מי שהתנסה פעם במדבר אמיתי, מדבר, מדבר גדול, מדבר, מדבר שהוא מדבר, מדבר, זה לא מדבר שעוברים אותו בחצי שעה במכונית. זה מקום אכזרי, זה מקום חסר רחמים, זה מקום שכביכול, זה מקום שנתפס מלכתחילה כמקום שהוא מחוץ לבריאה. כלל ישראל, אנחנו, אחרי שאנחנו לא תפסנו היטב, נכון, פרשת שבוע הבא, אבל לא תפסנו נכון. נשלחו אנשים גדולים לבדוק את ארץ ישראל, לראות, לתור את הארץ, לתפוס את הצורה האמיתית של ארץ ישראל, ולהביא לכלל ישראל את התשוקה הגדולה להיכנס לארץ, להיות בארץ, לתפוס את המשמעות האמיתית של תפיסה הנכונה של הארץ. אחרי שקרה מה שקרה, פעם מדברים בקווים מאוד מאוד כלליים, באופן מאוד כללי. אחרי שקרה מה שקרה, המסקנה הייתה שאנחנו עוד לא עברנו לקליטה נכונה של הצורה. אנחנו עוד לא יצאנו מהתוהו. וכשלא יוצאים, כשלא יוצאים מהתוהו, אז כל המכוון בבריאה לא מתקיים. לא תוהו ברא. לא הגענו לתפיסה הנכונה. קיבלו תורה וראשי אלפי ישראל הלכו, תרו את הארץ, תרו את הארץ במשך 40 יום. 40 יום מספיקים, הספיקו כדי לקבל את כל התורה כולה. ארבעים יום תרו את הארץ וחזרו עם מסקנה, שמסקנה שיכול לבוא אליה רק מי שלא למד את סוד הצורה. מה שנתקיים זה וימאסו בארץ חמדה. לא רצו. שניים משנים עשר המרגלים שנשלחו לתור את הארץ, שניים אמרו את זה בדם ליבם, טובה הארץ מאוד מאוד, אבל אף אחד לא שמע, אף אחד לא שמע. כולם קיבלו, הבינו, תפסו את הדברים בצורה המעוותת, בצורה הלא נכונה. הדבר הזה מצריך מערכת חדשה של להוציא מתוהו. ללכת במדבר 40 שנה ושם לקבל תורה ושם ללמוד תורה ושם להבין, שם להבין, וכך לומדים את הסוד האמיתי של צורה. אילולי שהלכו אבותינו, אבותינו היינו דור המדבר, אותו דור דעה, דור מקבלי התורה. אילולי שהלכו אבותינו במדבר 40 שנה, העולם אף פעם לא היה יוצא מתו. הלשון בנביא יחזקאל, כעת, על המצב שלנו כעת, הגלות הזאת שאנחנו נמצאים בה, הגלות שלפני הגאולה השלימה, נקראת בלשון הנביא שאנחנו נמצאים במדבר העמים. אנחנו נמצאים במדבר העמים. וכך בצורה כזאת, הצורה היא נעלמת, היא נסתרת, אנחנו לא... באמת, אנחנו באמת לא מבינים בזה דבר וחצי דבר. הצורה היא נעלמת, הצורה היא נסתרת. לנו נראה שאנחנו מדרדרים והולכים. אנחנו לא לומדים כלום. שום דבר. אין לאף אחד הרגשה שאנחנו מחכימים פה בגלות. אבל דבר אחד, יש בכל זאת משהו, דבר אחד, אנחנו את התוהו, התוהו אנחנו מכירים היטב. הלשונות בתורה שבכתב, תוהו, כתוב ויתאם בתוהו לא דרך, ארץ מדבר ותוהו ילל ישימון. או דוגמה אחרת בנביא, לא אמרתי לזרע יעקב תוהו בקשוני. Thank you. אנחנו, כמו שהיה במצרים, אנחנו היינו במצרים והיינו עבדים, עבדים באמת, עבדים, משועבדים, עבדים היינו לפרעה במצרים. היינו עבדים באמת, יצאנו ממצרים וכעבור 50 יום קיבלנו את כל התורה כולה. קיבלנו את כל התורה כולה. כולנו נעשינו נביאים, כולנו נעשינו חכמים, כולנו נעשינו יודעים את התורה כולה, מקצה עד קצה. כל התורה כולה. איך זה קורה? איך זה קורה? איך זה אפשרי? איך זה אפשרי? מה הדבר שאנחנו הוצאנו ממצרים? הדבר שמצרים הצטיינה בו באופן מיוחד, שמצרים הייתה חומר טהור, חומר נקי, חומר חסר צורה לחלוטין. זה היה טבעם של המצרים. הם לא התחברו לשום צורה מסוימת. שום צורה מסוימת. זאת הייתה ההנאה הגדולה של מצרים. שום דבר לא חייב אותם. הם תמיד היו פטורים מכל הדברים. תמיד, כן. התחברו לצורה רק כדי להנות ממנה לאותו רגע. אבל מיד אחר כך הסתלקו ממנה וחזרו להיות חומר שמוכן לקבל צורה אחרת. זה נקרא בשר חמורים בשרה. חמור מטבעו כשלעצמו הוא חסר צורה לחלוטין, חסר צורה, הוא מוכן לקבל כל עיצוב שמישהו אחר יעצב אותו. כך נראה חמור. מצרים ושר חמורים בשרה, מוכנים, פתוחים לכל עיצוב. מישהו פתוח לכל עיצוב, פירושו שהוא כשלעצמו הוא חסר צורה לחלוטין. כך בצורה כזאת אפשר היה לקבל את כל התורה כולה. התשוקה לצורה קיימת בנו עוד מהם. זה מירושת אבות. רק האדם חייב למחוק מעצמו את כל הצורות שלא מאפשרות להתחבר אל הצורה האמיתית. כל צורה מזויפת, כל צורה זרה, שונה, היא הרבה יותר גרועה מחומר. חומר הוא חסר צורה. דבר שיש בו צורה מעוותת, צורה לא נכונה, אז שום צורה נכונה לא תחול פה. כל מה שקורה איתנו, זה בעצם מחזירים אותנו להיות חסרי צורה לגמרי. ואז הדבר הזה הוא בנפשנו. אז אנחנו נהיה פתוחים לקבל באחת, בבת אחת, את כל התורה כולה. לשם כך מוליכים אותנו במדבר. המדבר הוא זה שמוחק מאיתנו את כל הצורות הלא נכונות, את כל הצורות המעוותות. העולם כולו מלא ממה שנקרא לשבת יצרה. העולם מלא מקומות יישוב. כל מקום יישוב מעוות ומעוות. המדבר משכיח מאיתנו, מפקיע מאיתנו, מוציא מאיתנו את כל הצורות שנדמה לנו שהם העיקר. לשם כך היינו במצרים, לשם כך גלות מצרים הייתה להביא אותנו להיות פתוחים, מוכנים לקבל צורה, את הצורה האמיתית. זה לא היה יעיל, זה לא עזר, זה לא היה מספיק, לא קיבלנו נכון. אז צריך היה עוד 40 שנה מדבר, עוד 40 שנה מדבר. הדור של מקבלי התורה, אותו דור ענקים של מקבלי התורה, נשאר במדבר. מהם איתם אלינו שום קשר. הם נשארו במדבר. והגמרא מגלה קצת בדרך הנסתרת שלה. הדרך הנסתרת, אותו תאיה שהדריך את רבא בר בר חנה במדבר, אמר לו, תא ואחוי לך מתי מדבר, בוא ואני אראה לך את מתי מדבר. אז הוא הלך וראה אותה. על כל פנים, אין לנו שום חיבור איתה. לא למדנו מהם דבר, לא קיבלנו מהם דבר. הם היו מקבלי התורה האמיתיים. התורה שבידינו היא לא מהם. הם נשארו במדבר. הם לא באו לארץ. התורה שנמצאת בידינו, זאת התורה שקיבלנו אותה מבאי הארץ, מהם ומבניהם ומבני בניהם. כך המשיכה התורה אצלנו. עכשיו עוד כמה משפטים רק כדי להבין את אנחנו בניהם של האבות. על שלושה דברים העולם עומד: על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. סדר הדברים הוא, אברהם הוא עמוד גמילות חסדים, עליו העולם עומד. יצחק עמוד העבודה וגם עליו העולם עומד. יעקב הוא עמוד התורה וגם עליו העולם עומד. העולם עומד על שלושה דברים: על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. אלו הם שלושת האבות. בלשון התורה, הבריאה עומדת על שלושת מידותיו של בורא העולם, שנקראים הגדול, הגיבור והנורא. הגדול כנגד אברהם, גדול זאת מידת, את גודלך, אומר רש"י, זו מידת טובך. הגיבור זה יצחק, מידת הגבורה, מידת הדין, פחד. הנורא, זאת מידתו של יעקב. התורה, יש בה, בתורה, קודם, יש בתורה, עניינה של התורה הוא הגילוי של חוכמתו יתברך. גילוי חוכמתו יתברך, נמצא הכל, חוכמתו יתברך נמצאת בתורה. הסתכל באורייתא וברא אלמא, זה הפירוש של כולם בחוכמה עשית. כולם, כביכול, כל הבריאה כולה, נבראה בחוכמה. החוכמה היא להסתכל בתורה, שם רואים את החוכמה. וברא אלמא, כולם בחוכמה עשית. הבחינה הזאת, כן, התפיסה, ההבנה, הקליטה, מידת נורא לא נמצאת פה. מידת נורא נמצאת בעוד נקודה אחת. התורה נמצאת בעולם כדבר המחייב. דבר שלא נותן בשום פנים ואופן שבני אדם יתפשטו עם רצונותיהם בכל הכוח. התורה, כך כתוב, השם למבול ישב, וישב השם מלך לעולם. המבול היה פעם אחת, והייתה הבטחה, מבול לא יהיה יותר. למה? המבול ההוא היה מספיק, כדי שמאז ואילך, וישב השם מלך לעולם. למה? השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. השם עוז לעמו ייתן, כביכול בורא העולם נתן לעולם תורה. וכשהתורה נמצאת בעולם, נמצא העולם הוא מוגבל. העולם, אין אפשרות, בן אדם לא יכול, כן, לעשות מה שהוא רוצה. התורה מפקיעה, חלילה, כן, ההפקר די גדול בעולם, אבל הוא עד גבול. אי אפשר, זאת אומרת, אי אפשר להגיע למצב שיצטרך להיות עוד פעם מבול. אין כזאת אפשרות. התורה מגבילה, התורה עוצרת. יש משהו נורא בתורה. נורא זה נקרא, את זה אי אפשר לעבור. אנחנו לא רואים את הגבול, לא רואים את הגדר. אף אחד לא מאיים עלינו בנשק. אבל עד כאן, יותר אי אפשר. את זה לא תעבור. הגילוי הזה, הבחינה הזאת של תורה, זה חוץ מעצמה של תורה, שהיא כביכול כל חוכמתו יתברך. הגילוי הזה של התורה, עיקרו, כך מגלה האריזה, הרב, הגילוי הזה נמצא בארון. וכבר הזכרנו פה, האריזה מגלה, הארון, מי שקורא ארון משמאל לימין קורא נורא. מי שקורא נורא משמאל לימין קורא ארון. הארון הוא הנורא שבתורה. מידת נורא שהיא מידתו של יעקב היא הארון, הארון. מי יצילנו מיד האלוקים האדירים האלה? ככה אמרו פלישתים כשהם שבו את הארון, והיה נדמה להם שהם יעשו בארון, כן, כחפצם. הארון לימד אותם דרך ארץ, אבל באופן הקשה ביותר. הארון גילה להם מה זה נורא. מי יושיענו מיד האלוקים האדירים האלה? אלו הם שני הפסוקים. אלה שני הפסוקים. ויהי בנסוע הארון ובנוחו. שתי פנים יש. יש פעמים שהארון נוסע, ויש פעמים שהארון נח. בימים של גלות, הארון מטולטל, הוא נוסע ממקום למקום. הוא לא נמצא במקומו הנכון. הוא לא במקום מנוחתו. בכל זאת, על זה אומרת הגמרא ביומא. כתוב, ירמיהו שראה את חורבן הבית, משה רבינו היה אומר, הקהל הגדול, הגיבור והנורא. אלה הם מידותיו של בורא העולם, שעליהם העולם עומד. אלו המידות. ירמיהו לא אמר נורא. נוכרים מקרקרים בהיכלו, איי נורא אותם. כביכול לירמיהו היה נראה שכביכול בורא העולם לא נוהג בפועל במידת נורא. מידת נורא לא מתגלה. אחרת זה לא ייתכן. אילו הייתה מידת נורא, איך ייתכן שיבואו נוכרים ויקרקרו את ההיכל, ישחיתו? איך זה אפשר? סימן שכביכול בורא העולם לא נוהג במידת נורא כעת. זה נורא והיום. זה באמת נורא והיום. באו אנשי כנסת הגדולה ואמרו לא. אדרבה. החזירו עטרה ליושנה. אדרבה. הן נוראותיו. שאלמלא מוראו, החומה אחת יכולה להתקיים בין האומות. אם אנחנו קיימים, אם העובדה החד משמעית שכולם רוצים לחסל אותנו עד הסוף, כולם, זאת כבשה אחת בין 70 זאבים, כמו שחזל אומר, 70 זאבים על כבשה אחת, איזה סיכוי יש לה? איזה סיכוי יש לה? כאן מתגלה מידת נורא. מידת נורא היא, בורא העולם מגביל. אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה. אתה לא, בשום אופן. נכון, את זה אתה רוצה, אבל לא תעשה את זה. מה קורה במשל, 70 זאבים על כבשה אחת? מה קורה? 70 זאבים אוכלים אחד את השני. כי אתה רוצה את הכבשה, אני רוצה את הכבשה. אז כל ה-70 זאבים אוכלים אחד את השני, והכבשה מצליחה לברוח. זה גילוי של מידת נורא. אי אפשר. אתה לא יכול לבצע את מה שאתה רוצה. העולם הוא לא הפקר. אתה מוגבל, עד פה אתה יכול לבוא, ולא יותר. הגילוי הזה של תורה הוא לא גילוי חוכמתו של בורא העולם. הוא לא גילוי עומק רצונו. זה גילוי מיוחד. זה גילוי בפני עצמו. זה גילוי שהוא מתגלה רק דרך הארון. זהו הספר שבשני הפסוקים האלה. ספר שלם. זה פנים מיוחדות של גילוי של תורה. הפנים האלה הם פנים, רק בשני הפסוקים האלה זה נמצא. הארון יש לו שתי אופנים של גילוי. הארון במנוחה והארון המטולטל. בשני האופנים, גם כאן וגם כאן, יפוצו אויביך, ינוסו משנאיך מפניך. וכביכול שובה השם רבבות אלפי ישראל. השכינה מתגלה על רבבות אלפי ישראל. כך כביכול בורא העולם שומר עלינו, מציל אותנו מכל רע, וכך אנחנו קיימים. זהו הספר הזה שאותו אנחנו נקרא השבת. השבת אנחנו עומדים לקרוא בשלושה חומשים. חומש במדבר עד ויהי בנסוע, את כל פרשת ויהי בנסוע, שזה בסך הכל שני פסוקים, ומי ויהי בנסוע ואילך. אבל ויהי בנסוע הוא ספר בפני עצמו. זה הספר ששומר עלינו, מציל אותנו, מגן עלינו מכל רע. זה מה שרצינו לבאר. בשבוע הבא לא יהיה שיעור.
תודה רבה.